ובאר שבע, 7:28 דקות. כאן עורך התוכנית ידידיה תנעמי, הנפעל מכם בברכת שבת שלום ומבורך.
האזינו לשיחה בענייני הלכה עם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף.
ערב שבת שלום. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, שזה מ-ז' בתמוז עד 9 באב. נקראים כך של הפסוק בערכה, כל רודפיה השיגוה בבין המצרים. ידוע שיש חילוקי מנהגים בכמה דברים בתקופה הזו בין האשכנזים ההולכים על פי דעת הרמ"א לבין הספרדים ההולכים על פי השולחן ערוך, כמו למשל לגבי תספורת בבין המצרים. מעכשיו, מאחרי ז' בתמוז, כולל ז' בתמוז, עד שבוע שחל בו. מרן בשולחן ערוך, כמעט תק"א סעיף א', פוסק לנו, שבוע שחל בו 9 באב, אותו שבוע שחל 9 באב, שזה אחרי ראש חודש אב, ודאי, אותו שבוע אסורים להסתפר ואסורים לבוש בגדים מכובסים. מבואר שרק שבוע שחל בו, לפי דעת השולחן ערוך, אין להסתפר. כך מבואר גם כן בהמשך דבריו של מרן, בשולחן ערוך בסעיף ד', כותב מרן, לאחר התענית, מותר לספר ולחדש מיד. ואם חל 9 באב ביום ראשון, או בשבת ונדחה ליום ראשון, מותר לספר ולחדש בשתי השבתות, בין שקודם התענית, בין שאחריו. הנה מרן כותב לנו בסתם, שמותר לספר רק אם בשבוע שחל בו ממש, רק זה לא מסתפרים. הרמ"א בהגהה שם כותב, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש אב, לא ללבוש בגדים מכובסים, וכן לגבי תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז שלא להסתפר. נביא את זה בשם מנהגים, ספר מנהגים. נמצא שדעת מרן השולחן ערוך מותר להסתפר כל הזמן הזה, רק בשבוע שחל בו אסור להסתפר. להסתפר תספורת הראש וגם גילוח הזקן. אך דעת הרמ"א שהם מסתפרים מי"ז בתמוז. השאלה נשאלת, מה הדין לבחורי ישיבות ובני עדות המזרח הלומדים בישיבות שרוב הבחורים הם יוצאי אשכנז? האם מותר להם להסתפר ולהתגנח בימי בין המצרים כמו שהם נוהגים תמיד כסברת מרן השולחן ערוך כדין התלמוד גם כן, או מכיוון שהם לומדים בישיבה שרוב תלמידיה הם עדות אשכנז, עליהם לנהוג בזה כדעת הרמ"א שלא ישנו את המנהג שנמצאים שם, ואז לא להסתפר ולא להתגלח, החל מיום י"ז בתמוז? תשובה, במסכת יבמות, בדף י"ג עמוד ב', דרשו חכמים על הפסוק, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. בגמרא שם, בדף י"ד, נחלקו אביי ורבה. אביי אומר שאיסור זה, שלא תתגודדו, זה נוהג שיש שני בתי דינים בעיר אחת, הללו בדין אחד אוסר, בדין אחד מתיר, ויש את האיסור של לא תתגודדו. אבל אם יש שני בתי דינים בשתי עריות, עיר אחת מדין כזה עושים, עיר שנייה לגמרי עושים כמו מדין אחר, וזה מותר. שני עיירים, עיירות ומותר. אבל בעיר אחת, אפילו אם יש שני בתי דינים, לדעת אביי, זה אסור משום לא תתגודדו. רבה הקשה עליו, על אביי. בית שמאי ובית הלל, כמו שתי בתי דינים בעיר אחת. שניהם היו בעיר אחת. ובכל זאת, עשו בית שמאי כדבריהם, ובית הלל כדבריהם. ולא חששו משום איסור לא תתגודדו. והרי זה היה בעיר אחת. לכן רבה חולק על אביי, והוא אומר, אין איסור לא תתגודדו נוהג, אלא בדין אחד, חלק מבית הדין מתיר, חלק ממנו אוסר, זה עושה כמו חלק מבית הדין הזה, זה כמו החלק השני, זה אסור, לא תתגודדו. אבל שתי בתי דינים בעיר אחת, לא צריך שתי ערים, אלא אפילו בעיר אחת מותר, כי זה עושה כמו בדין אחד וזה כמו בדין שני. כשיש בדין אחד והם חלוקים ביניהם, אסור לעשות אחד כמו זה ואחד כמו זה. אבל שתי בתי דינים מותר, זה שרה של רבה. רוב הראשונים פוסקים כמו דעת רבה. גם אלן כלל תלמודי, רביי ורבה, הלכה כרבה. עריף, הראש, המאירי, הם פוסקים כמו רבה. רבינו ישעיה מיטרני הראשון, ספר החינוך, רבו של ספר החינוך, הם כולם פוסקים כמו דעת רבה. אולם, הרמב״ם, בפרק ב' מלכות עבודה זרה, הלכה י"ד כותב, לא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת. זה נוהג כמנהג זה, וזה נוהג כמנהג אחר. שני בתי דינים בעיר אחת, אסור. ודבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. רואים שהרמב"ם פסק כמו אביי, לא כמו רבה, והוא מחמיר אפילו שתי בתי דינים. בעיר אחת נמצאים אסור, רק שתי ערים זה מותר. ככה כדעת, ספר מצוות גדול, הסמ"ג. כסף משנה, הוא מקשה. מדוע הרמב"ם פסק פה אצלנו הלכה כאביי? הפך הכלל שבידינו, שאביי ורבה הלכה כרבה. בתרץ, לא אמרו הלכה כרבה, אלא כשאביי ורבה חולקים על איבד אל אפשיים, כדעת עצמם. אבל כשחולקים בדעת אחרים, לא שייך כלל זה. ולכן כאן הלכה כמו אביי. ככה מתרץ כזה משנה. גם הרמב"ז ראשונות בסימן י"א כותב כמו הכסף משנה. טוב, מצד שדעת הרמב"ם להחמיר בנושא. לפי דעת הריף והראש, שהם שני עמודי הוראה, ניסו, לא תתגודדו, לא שייך לשתי בתי דינים בעיר אחד. בוודאי שלגבי המנהגים השונים שבין עדות האשכנזים ועדות הספרדים, אין לחוש לאיסור לא תתגודדו, שזה נחשב כמו שתי בתי דינים, בדין של מרן הבית יוסף, בדין של הרמה, שניהם בעיר אחת, ולפי דעת הריף והראש והחינוך וכל הפוסקים שהזכרתי, אבל יש המטרני והמאירי, לפי כל הפוסקים האלו, אין בזה לא תתגודדו. כך כותב בשו"ת מהרשד"ם. כך כותב רבי אברהם הלוי בשו"ת גינת ורדים לפני כ-300 שנה. לפי זה יוצא שהמקור שלנו, הספרדים, שממשיכים במנהג שלנו, והאשכנזים במנהג שלהם, אין בזה איסור שלא תתגודדו. אפילו לדעת הרמב״ם והסמ"ג, שהזכרנו לפני כן, נראה שמכיוון שהדבר מפורסם בכל תפוצות ישראל, בארץ ובעולם, שהספרדים נוהגים כדעת מרן השולחן ערוך, והאשכנזים יוצאים ביד רמה, וכל עדה קדושה יודעת שגם מנהגי העדה האחרת מיוסדים עד נפז, יסודתם בערי קודש, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין בזה משום איסור לא תתגודדו. כך כותב גם כן הגאון רבי מרדכי בנט, בשו"ת פרשת מרדכי בסימן ד'. הוא מדבר על תפילין בחול המועד. בעיר אחת יש ספרדים ואשכנזים. הספרדים נוהגים כמו שכתב בבית יוסף, שלא להניח תפילין בחול המועד. הזוהר הקדוש כותב שמי שמניח תפילין בחול המועד, חס ושלום חייב מיתה, מיתה בידי שמיים. ואילו האשכנזים נוהגים בחוץ לארץ שמניחים תפילין בחול המועד. נמצאים בעיר אחת, ספרדים ואשכנזים, ומותר לספרדים לעשות כמנהגם, לא להניח תפילין בחול המועד, ומותר לאשכנזים להניח. אין בזה איסור לא תתגודדו. איסור זה נוהג, מסביר, מרדכי בנט מסביר, בתחילת המחלוקת. בבית דין אחד, יש להם להשוות דעתם יחד. זה לא שנחלקו בזה הקדמונים. וכל אחד נוהג כדעת רבותיו. כותב, אין בזה משום, לא תתגודדו, גם מדעת הרמב״ם. וכל אחד צריך לקיים מנהג אבותיו, אפילו בבית כנסת אחת. גם כן בשו"ת שערי דעה, כותב, שמנהגי הספרדים והאשכנזים, שמחלוקתם קדומה מימי עולם, לא שייך בזה איסור, לא תתגודדו. גם בשו"ת דברי יששכר, גם בסימן ד', גם כותב כך. נוסף לטעם שהזכרנו, יש לומר שאיסור לא תתגודדו זה נוהג רק כשיש מחלוקת בהלכה. זה אוסר, זה מתיר. חלק עושים ככה, חלק עושים ככה, לדעת הרבן זה אסור. ליפה ראש, מותר. אבל, בדבר שזה רק מכוח מדאג, לכל העלמה, גם לדעת הרבן והסמד, לא שייך בזה איסור, לא תתגודדו. דברי להם, חולים נתחת עמוד בית, נהרה, נהרה ופשטה. ככה מובאה בסוגיה בגמות, בדף עוד ג' אמר לארש לקיש לרבי יוחנן, אמין הלך, ענה, איסורה. ואת אמרת לי, מנהגה, אומר רשי שם, שדווקא מוחלוקת בהלכה בדיני איסור ויתר, שייך לומר לדמיאק תורה כמו שתי תורות. מה שאין כן הדבר התולי במנהג, לא שייך בזה. הנה, זה סייעתה, למה שכותב בשערי דעה וגם בשיעור דברי שכר. יותר מזה, יש לנו מאירי, אבמות ודפי דלית, הוא כותב כך, זו שאמרה תורה לא תתגודדו, רמז יש בו, שלא לעשות מצוות אגודות אגודות, שהתורה נראית כשתי תורות. במה דברים אמורים, כשאין בעיר אלא בדין אחד, ואותו בדין עצמו חלוקים מפסוק הלכה, מקצתו כשיטה על, מקצתו כשיטה אחרת. אבל כל שהם שני בתי דינים בעיר אחת, בדין אחד נוהג בפסוק שיטה זו, בדין אחר פוסק כשיטה אחרת, אין כאן אגודות אגודות. שאי אפשר לעולם שהכל יסכימו על דעה אחת. לכל שכן, עד כאן כמו דעת רבה. לכל שכן, בדברים התלויים במנהג, שאין כתדה אם עלינו נוהגים כך או עלינו נוהגים כך. הנה, משמע, דברים נוהגים במנהג, בכל העלמה אין בזה לא תתגודדו. כך כותב מפורש, הרדבה, אגמות של ג' כך כותב הרשבה, שם. גם בקיצור פסקי הראש, כותב, דבר התלוי במנהג המקומות, שבמקום זה נהגו כך, במקום זה נהגו כך, אפילו נתקבצו שני בני המקומות, במקום אחד, כל אחד המשיך מנהג מקומו, אין בזה לא תתגודדו. זה כתוב בקיצור פסקי הראש. לפי זה, שנזים וספרדים, כל אחת מהעדות נהגו כמנהג אבותיהם. אף על פי שכולם כעת נמצאים בעיר אחת בקיבוץ גלויות, בשבעה אחת, עובדים ספרדים בשבעה שיוצא אשכנז, רשאים כל אחד מהם ינהוג כמנהג אבותיו. ואין בזה משום לא תתגודדו. אמנם, משון הרמב״ם קצת משמע שגם הדבר שמנהג יש לזה לא תתגודדו, כך גם משמע מדברי הרמה לגבי להסתפר אחרי פסח עד ראש חודש אייר, הדבר שמנהג, ושם הוא כותב לא תתגודדו. אבל אם כל זה ידע תריף מהראש, ואין בזה לא תתגודדו, אפילו בעיר אחת, כיוון שזה דבר שהם מנהג, אין בזה לא תתגודדו. פשוט מאשדם. הוא פוסק גם כן, דבר שמנהג אין לא תתגודדו. אבי דוד פרדו, היה לפני 250 שנה, הוא כותב שגם מדעת הרמב״ם, איסור לא תתגודדו, אינו שייך לדבר שהוא אינו עשו מן הדין, אלא מנהג בעלמא. איך הוא כותב? מביא דוגמה לזה שלא עושים מלאכה בערב פסח אחרי חצות, אומר לזה לא תגודדו. גם בספר משנת חכמים כותב מדעת הרמב״ם, שדווקא בדיני איסור והיתר יש לזה לא תגודדו. במנהג אין בזה איסור לא תגודדו. לזכות התפילה. אנחנו נוהגים, נהג אבותינו בידינו, פעילים נוסח ספרדים. החסידים פעילים נוסח ספרד. ויש פעילים נוסח אשכנז. אין בזה לא תגודדו. כך מפורש כותב הגאון שלום גלוגר, רשות ובחרת בחיים סימן כ"ד, שאין בשינוי נוסחות התפילה או המפתה שבין הספרדים לאשכנזים משום לא תתגודדו. לפי זה, הוא עדין לכל המנהגים. יש לצרף נימוק נוסף, מה שכותב הגאון שמעון גרינפילד, רשות והרש"ג. איסור לא תתגודדו אינו נוהג אלא במי שמורה הלכה לאחרים לנהוג ספרתו, ומורה אחר פוסק לאסור, מורה אחד פוסק להתיר. ואנשים שעושים לעצמם כמנהגם, לפי גדולים שהיו בדורות קודמים. לא נאמר בזה איסור לא תתגודדו. כך כותב, מפורש, בשו"ת מהרש"ג. זה חזר לצורפנו, לדור שלנו. לפני כמה זמן, היה כנס רבנים ארצי בצפון. היו שם למעלה מ-100 רבנים. עמד רב מפורסם אחד, ואני אזכיר את שמו בפני הכבוד, והוא אמר שרב שפוסק לספרדי הלכה כמו השולחן ערוך ולאשכנזי כדעת הרמה עובר על איסור לא תתגודדו. הוא אמר שלפי דעתו אין דבר כזה בשביל ישראל, זה אין דבר כזה, מותר כמו דעת הרמה. הוא אומר שהוא עושה חופות, הוא לא משביע את הספרדים שבועה חמורה, כי הספרדים צריכים לעשות כמו אשכנזים, כי אם לא כן, זה לא תתגודדו. אחר המחילה בתקופות תורתו של אותו רב מפורסם, כל מה שאמרתי ישר, ראשונים ואחרונים שהזכרתי ישר, הוא לא ידע כלום בדבריהם. הוא ראה את הרמב״ם, קרא את הרמב״ם וזהו. יש לנו הריב והראש, יש לנו כל להקת הראשונים שהזכרנו, ספר חינוך, המהירי, הרשב"א, הרדב"א, יש את החילוק של דבר של מנהג, דבר של קדמון, כל החילוקים האלו, הוא לא ידע כלום החילוקים האלו, והלך ופסק ותתגודדו. איך אפשר להגיד, הדבר שכל הספרדים נוהגים מאז ומתמיד כמו דעת מרן, והאשכנזים כמו דעת הרמה, שמי שמחלק ביניהם עובר עליו דאורייתא שלא תתגודדו? איך אפשר לומר ככה? גם לדעת הרמב״ם, דבר שמנהג ודבר של הלכה, לכן גם לדעת הרמב״ם, אם זה לא תגודדו. בסיכום, מותר מן הדין לבני עדות המזרח והספרדים להסתפר בכל ימי בין המצרים, לספור את הראש וגילוח הזקן. אף על פי שהם לומדים בישיבות שרוב תלמידיהם מבני אשכנזים, פילחים מותר להם. כל מקום, אם יצאו להחמיר על עצמם, לנהוג מנהג המקום שנמצאים שם, שלא להתגלח, תבוא עליהם ברכה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. דבר פשוט, שמישהו אשכנזי שנוהג להחמיר, שלא להסתפר בין המצרים, יודע לספר, יכול לספר ולגלח לספרדי שמכה בזה על פי ההלכה. אין בזה לפני עבר. כל שכן כאן בארץ הקודש, הטרד הרמב״ם והטרד הבית יוסף, שהספרדים עושים כדעתם. לפי תשובת אבקות רוחם, האשכנזים שבאו פה לארץ היו צריכים לעשות כמו דעת מרן. רק הם סומכו על תשובת פנים מהירות, ולכן המשיכו במנהגם. בספר מועדי הגר"א, וגם בספר תורת המועדים של הרב קניבסקי, ושם הוא כותב שאסור לאשכנזי לספר ספרדי בימים האלו. אבל בהליכות שלמה של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כותב, שמדינה מותר לאשכנזי לספר את הספרדי כי הולכים אחר המסתפר. המסתפר זה מותר, וכן זה מותר. כל שכן, כאן בארץ הקודש, הטרדה דהרמב״ם, דמרן. חזון איש, דברי דעה סימן קופנון, כותב שהרמב״ם לא נחשב מרא דהתרה של ארץ ישראל. אבל אחר אלף אלפי המחילות, בכבוד גאונו של פאר הדור החזון איש, נעלה ממנו תשובת אבקת רחל בסימן למד ב' שכותב מפורש שהרמב״ם הוא מורנו ורבנו ומראה דעתרים וחבל ללכת אחר הוראתיו. נעלה ממנו גם כן מה שכותב בישות מרם אל אשכר בדורו של מרן, מה שכותב לפני קרוב ל-400 שנה בשערי כנסת גדולה ברכות יום טוב בסימן תביעי, מה שכתב בשולחן גבוה, מה שכותב הרדב"ז לפני למעלה מ-500 שנה, מה שכותב בישות המדבית שהיה בדורו של מרן הבית יוסף. הוא כותב בחלקים הסימן מהם שאנחנו פוסקים בכל הדינים כי הרמב״ם אחרים ללכת אחריו. גם הריטץ כותב שהרמב״ם הוא מראה דעתרים וראש הפוסקים. מביא את זה גם כן בשו"ת אבקת רחל בסימן רש א'. גם הרלב"ח כותב שבזה המלכות קיבלו את הרמב״ם עליהם לרב ונהגו לפסוק על פיו. גם בשו"ת התשבט בחוט המשולש עם הרם גלנטי הוא כותב שפוסקים כמו דעת הרמב״ם, והוא מראה דעת רע. כל זה, הר אלף אלפי המחילות, נעלם מכבוד קדושתו של הגאון החזון איש. ולכן, להלכה למעשה, מרן הבית יוסף והרמב״ם נחשבים פה מראה דעת רע, וכיוון שמרן פסק פה כמו שני עמודי הוראה, הריף והראש, החינוך, הרשב"א, הרדב"א ועוד פוסקים, כך ההלכה למעשה. רוצה להחמיר שלא יהיה כמו חתן בין אבלים, כולם לא מתגרחים, כולם לא מסתפרים, כולם תראו אותו מגולח, רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה, אמרתי כבר, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. שבת שלום וברך.
כאן מורשת. כאן מורשת, יהדות שמדברת אליך.